תודה רבה. שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכים הבאים וערב טוב. אפשר להיכנס, יש עוד מקומות פה וגם מקומות ביציע. שלום ליציע. אנחנו מקדישים את השיעור כמובן לעילוי נשמתה של אורי אנסבכר, אורי בת נועה והרב גדי, השם ייקום דמה, מחר בשעה 9, כלומר אנחנו עכשיו ביום רביעי ב9, מחר יום חמישי ב9, עצרת לסיום השבעה על אורי כאן באולם הזה, הרבנית ימימה מזרחי, רוחמה בן יוסף, גם אני אהיה כאן ועוד אנשים, המשפחה מארגנת, זה עצרת לנשים בלבד, כאן מחר ב9, יש עוד כל כך הרבה יוזמות מופלאות לזכרה של הנערה המופלאה הזו, פנו אליי עם היוזמה של רקמות בת שבע סדן, עם יוזמה של נשים שרוקמות מכל העולם היהודי, ושיעורים ושירים ואירועים, ובאמת אנחנו מקדישים את הדברים לעילוי נשמתה. עוד בקשות של אנשים יקרים, השיעור מוקדש לעילוי נשמת רות בת סול, יצחק בן אברהם ומסעודה למשפחת קדוש, חווה בת שלמה ומלכה פחלר, בת 90 פלוס עם סיפור חיים מופלא מופלא שהמשפחה שלה שלחה לי, לעילוי נשמת איישה אליזה בת זוהרה למשפחת פחימה היקרה מגימזו שגם אני בין מוקיריה, עמי פייקובסקי היקר שלנו עדכן אותנו על פטירת חותנו גדעון בן משה, והדברים מוקדשים גם לעילוי נשמתו. בקשות רבות של אנשים יקרים כאן לרפואה, שיעור מוקדש לרפואת הילד, עמית אריאל בן מיכל לרפואה שלמה, מנחם מנדל בן רבקה, ישראל בן פסיה, סבא של מי שיקרה כאן בקהל, יהושע אהרון הכהן בן בלום הדבורה, מינה חיה בת לאה איתה נחמה, מיכל ברכה בת חיה רבקה, נאחל לכולם רפואה שלמה. בקשה מיוחדת של מישהי שרואה אותנו בשמירת הריון בבלינסון, אז אנחנו מאחלים לה שהכל יהיה בסדר, תבוא עם התינוק לכאן, נוי בת איילה, תודה שאת רואה אותנו משם. אנחנו מתורגמים גם הערב לשפת הסימנים, אתם רואים את רותם נאמן היקרה שיושבת פה בתחתית הבמה, ויושבות פה בהחלט מגיע לה, זה יוזמה שלה, היא פנתה והציעה, ואנחנו מנסים גם לשדר את זה, למי שרואה אותנו, באינטרנט, יוטיוב, פייסבוק, אנחנו משודרים בחי, יהודה גרובייס ודיני גרובייס משדרים אותנו בחי, אז זה קורה בעדיבותה של קרן דניאלי, ופתחנו כמו שנהוג לתת למתרגמים לשפת הסימנים עיגול כזה בצד, אז פתחנו משבצת הערב גם לרותם, אתם מוזמנים להדכן אותנו שם בחוץ, אם זה עובד ואם זה מועיל. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז שככה יזם את השיעור הזה, לנתי צנעני המתנדב המסור, שברגעים אלו הוא מתנדב מסור, לאביחי אברהם היקר, לשלום אולרר הגרפיקאי שעושה לנו את המצגות, לצחי מגנזי ואנשי היכל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו, הכיבוד בקומה השנייה, עמי פייקובסקי ודוד גורדון, ותודה רבה. כרגיל אפשר לספר לנו מאיפה אתם צופים, ורק עוד 2-3 שמחות שאנחנו מעדכנים עליהם, להבדיל. האם אפשר בפתח השיעור לאחל יום הולדת שמח ומזל טוב לנווה זלר, שמגיעה גם בגשם השוטף כל יום רביעי, אנחנו שותפות לדירה והיא חוגגת עכשיו 24, נווה ברוכה הבאה, ושתי בנות בכיתה ו' הגיעו לפה הערב מרמת הגולן, מזל טוב לבנות המצווה, אתרת סעדיה ושבות חדד, פרויקט בת מצווה, ברוכות הבאות לירושלים ולשיעור, נשמח להכיר אחר כך. יש כאן עוד מצלמות בקהל, לא להיבהל, יש פה 3 תיכוניסטים נחמדים, תיכון איתן, מועצה אזורית גזר, דור, אופק ונטה, מצלמים אותנו הערב, זה לצרכים של עבודת גמר שלהם בתקשורת ובקולנוע, תעזרו להם לעשות 5 יחידות בקולנוע, הם קצת מסתובבים פה כדי לצלם, ואנחנו מתחילים, נשתדל להשאיר קצת זמן גם לפרשה כמנהגנו, ופרשת השבוע היא פרשת תצווה. אנחנו בפרשה השמינית בחומש שמות, זה המשך של מה שראינו בשבוע שעבר. תרומה ותצווה, פרשות אחיות, לפעמים קוראים אותם ביחד. בפרשת תרומה, אתם זוכרים, דיברנו על כלי המשכן מאוד, מאוד באינטנסיביות. השבוע, שוב, רק המשכן הוא נושא הפרשה. קצת בהתחלה מדברים על מנורת המשכן, קצת בסוף על הקורבנות, והאמצע, המנה העיקרית, ככה, המיין, הנושא המרכזי בפרשה, בגדים. מה לתורה ולבגדים? מה זה פה? מגזין אופנה? עשרות פסוקים עוסקים בבגדיו של אהרון הכהן. אם התורה מתעכבת על כך, סימן שזה חשוב. יש עוד עניין קטן גדול בפרשה, משה רבנו. הוא לא מוזכר בה. מהרגע שמשה מפציע על בימת ההיסטוריה של עמנו, הוא מוזכר כל שבוע. כלומר, מתחילת ספר שמות, כל שמות, כל ויקרא, כל במדבר, וספר דברים הוא כולו דברים שמשה דיבר. אז בעצם 4 חומשים הוא חולש עליהם באופן בלעדי. הוא לא מוזכר רק השבוע. יש לזה הרבה נימוקים, לא ניכנס לזה. אולי, במובן מסוים, אני ככה, במובן פשוט אפשר להגיד, משה הוא זז הצידה, כי אהרון הוא כאן במוקד. אנחנו עכשיו מדברים על הדמות, משה הוא דמות של נביא, וזה חשוב. אהרון הוא דמות של כהן, מחנך, מנהיג רוחני, ואנחנו מתמקדים בדמות של אהרון הכהן באופן מלא בפרשה, וגם בערב הזה. מעניין שזה דווקא סמוך ליום פטירתו של משה, זין באדר, זה היה אתמול, יום פטירתו של משה רבנו, אבל מהפרשה דווקא מעלימים אותו. אנחנו מתמקדים בכהנים, אנחנו מתמקדים בבגדי הכהנים, ואנחנו רוצים להבין, האם בגדים זה הבלי העולם הזה, זה שטויות גשמיות, וצריך להתעסק ברוחניות כל היום? אם כן, איך יכול להיות שהפרשה עוצרת את כל העולם כדי להתעסק בכפתורים ובתפירה ובמכנסיים ובחולצה שעל החולצה של בגדי הכהן הגדול? או בקיצור, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הערב, עם מה לומדים מבגדי הכהונה? את התמונה לקחתי מהאתר של מכון המקדש, הבגדים של הכהן הגדול שמפורטים ומפורטים בפרשה. גם בשבוע שעבר הרשינו לעצמנו לשאול שאלה פשוטה, שאלה ילדותית, כן? מה לומדים מהמשכן? זה מה ששאלנו שבוע שעבר, מכלי המשכן, מעבודת המשכן. הערב, מה לומדים מבגדי כהונה? כרגיל ננסה קצת לעשות סדר, 3 סיבות מרכזיות שלפחות אני מצאתי, יש עוד רבות, אבל 3 סיבות ככה, סיבות אפשר לקרוא לזה כותרות של פרשננו, למה זה חשוב? וכמובן, לא רק מה חשוב במה שלבש הכהן במשכן במדבר, אלא מה חשוב מה שאנחנו לובשים כאן ועכשיו. בואו נלך קודם כל לתורה עצמה, לפני שקופצים הרבה פעמים בחיים לפרשנויות ככה יותר עמוקות, סתכל בפסוק. ומה הפסוק אומר? שיש 2 סיבות, כבוד ותפארת. או בקיצור, הבגד עושה את האדם. הנה הפסוק שככה מתחילת הפרשה, שבו אנחנו מתחיל הציווי, אחר כך יש את כל הפירוט, פעמון ורימון ואבנת ומצנפת וכל מה שקורה שם. אבל השם אומר למשה, ועשית בגדי קודש לאהרון, אחיך, לכבוד ולתפארת. שתי תכליות, כבוד, שנכבד מישהו, תפארת. זוהי הפעם הראשונה שהמילה תפארת מופיעה בתורה. זו מילה כזאת קצת קבלית, גבוהה. לא, אומרים לך, אני מלביש את אהרון מיוחד עבור כבוד, עבור תפארת, מאוד מיוחד. שאלפי שנים אחרי שהמילים האלה נאמרות, אנחנו מבינים אותם. זה לא פשוט כבוד ותפארת. כן, הרבה דורות בגולה היו צריכים תרגום לצרפתית, ליידיש, לתימנית, לכל מיני ניבים. כבוד ותפארת, אנחנו יודעים טוב מאוד מה זה אומר. הרמב"ן מסביר שהכהן צריך הוד, צריך רוממות. יש חשיבות בעולם הזה גם לאיך הדברים נראים, לא רק לאיך הם נעשים. התורה ואנשיה צריכים להיות מזוהים עם כבוד ועם תפארת. אומר לנו הרמב"ן, שיהיה נכבד, הוא מפואר במלבושים נכבדים ומפוארים. כמו שאמר הכתוב, כחתן יכהן פאר. מה הדימוי של הרמב"ן לכבוד ותפארת? חתן. כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כי דמותן ילבשו המלכים בזמן התורה. אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא קריטי לעבודת המקדש. הוא מעכב את העבודה. אם הכהן לא לבוש במשכן או במקדש, עבודתו הוא לא יוצא ידי חובה, אנחנו לא יוצאים ידי חובה. הוא שליח שלנו, כלומר הבגדים זה לא משהו על הדרך, טוב, בסדר. זה העניין המרכזי בעצם שמעכב או לא מעכב את עבודתו. זה לא העניין, זה עניין מרכזי. ועד היום הדימוי של הכהן, אנחנו מכירים את הפיוט מראה כהן, כשבתפילות יום כיפור ככה, מנסים לדמות את היופי של הכהן הגדול שגומר את עבודתו בתוך קודשי הקודשים ויוצא החוצה, יש פיוט מראה כהן עם המון דימויים, כמו זה וכמו זה וכמו זה, כלומר כל היופי בבריאה מתנקז אל אותו כהן. אני רואה אותו ואני נזכר בקשת בענן, אני נזכר בחתן, אני נזכר בברקים, אני נזכר באיזה זיו מיוחד, בחיות יפות. הכהן הוא דימוי של כבוד, של תפארת, של יופי. במובן מסוים בגדים הם לא רק כיסוי, הם גם גילוי. הם אומרים משהו כלפי חוץ, מי האדם באמת. לא סתם הפרשה גם נקראת ליד. פורים, חג הביגוד, הגילוי, הכיסוי, התחפושות. האמירה כאן בעצם אומרת, בניגוד לזה שאומרים, טוב, מה זה משנה מה אני לובש? או הפנימיות והחיצוניות, זה לא מעיד, החיצוניות לא מעיד על הפנימיות. לא, דורשים, כן, מעטפת חיצונית, מכובדת, של כבוד ושל תפארת. כלומר, יש קשר בין הקנקן לבין תוכו. נכון, אומרים, אל תסתכל בקנקן, אלא משהו שדורו, בסדר. אבל יש גם קשר בין הקנקן לבין התוכן שלו, כמו שמנה מגישים בצורה מסוימת. מה שמעניין, זה לא רק כלפינו. כלומר, הכהן צריך להיות לבוש יפה, שאנחנו נכבד אותו. אלא, זה כלפי הכהן בעצמו. אני זוכרת בתיכון, למדתי בתיכון רוטברג, ברמת שרון, הייתה לנו חברה בתיכון, שהייתה לומדת למבחנים, כמעט הייתי אומרת בחליפה, לא היה לנו חליפות בתיכון, בבגדים חגיגיים, כולנו בקרוקס ופיג'אמה כזה מג'ויפים, לומדים לאיזה בגרות במתמטיקה, זה היה ידוע שהיא לומדת לבגרויות בפיין כאילו. למה? זה השפיע עליה, זה יקרין עליה, לא על החוברת של, לא יודעת מה, קידום של, של, של הבגרויות, אלא זה משפיע עליך. מה שאתה לובש, עושה קודם כל רושם פנימית. השליח, ספר החינוך אומר, השליח המחפר, אנחנו עכשיו מסבירים על הכהן, הוא השליח שלנו, והוא מחפר, כן, הוא נכנס פנימה. צריך להדפיס, מלשון לתפוס, כן, לתפוס, כל מחשבתו וכוונתו אל העבודה. על כן ראוי ללבוש בגדים מיוחדים אלה. כשיסתכל בכל מקום בגופו, הוא כאילו שם תזכורות. מיד יהיה נזכר, אני לובש חושן, אני לובש אבנת, מיד יהיה נזכר, הוא מתעורר בליבו לפני מי הוא עובד, וזה כאין תפילין, שנצטוו הכל להניח בקצת הגוף שיהיה לזיכרון. כמו שתפילין אמור, לא תמיד מזכיר, אבל אמור להזכיר משהו, אדם שלבוש בצורה כה מלכותית, הוא יותר מרוכז במטרה, מאשר אדם עם פיג'אמה ועם קרוקס. אנחנו נקראים לשים על עצמנו כל מיני תזכורות חיצוניות. זה יכול להיות, טוב, אני אצלי ילדים כותבים על כף היד. מכירים את זה? זוכרים מהיסודי? שילד כותב לעצמו דברים לא לשכוח או כל מיני דברים. או מה זה טבעת נישואים? זה זה אומר משהו. מה זה מדים? מדים של, של צבא. מה זה חליפה של עורך דין? הגלימה, כן? שהשופט או עורך דין לובש גלימה. מה זה סמלת קלה? מישהי שלובש את סמלת קלה. בגד משפיע על תחושתי, על מה אני, איך אני מרגיש. ובמובן מסוים שהלך לי השבוע מאזין שלנו מניו יורק, שנקרא הרב אליהו ספרן, שהוציא כמה וכמה ספרים, שלח לי ספר שלו שנקרא Sometimes you are what you wear. לפעמים אתה כן מה שאתה לובש. כי שוב, הכי כיף להיות ככה, כן, הכי פלורליסט והכי מכיל, וכאילו, אל תכלאוני בשום כלוב, אל תתייגוני, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה, אתה לא יודע מי אני ומה אני וכולי. אבל sometimes you are what you wear. לפעמים אתה כן מה שאתה לובש, ואתה כן משדר משהו החוצה, כמה שזה לא פוליטיקלי קורקט. הוא מעז לטעון שם, כן, בספר, שיש בהחלט קשר. והוא מדבר הרבה, הוא יושב בניו יורק, הוא מדבר הרבה על תרבות הבידור, השואו, הסלבס, כן, השטיח האדום. מה זה השטיח האדום? זה יכול להיות באמי, בגרמי, באוסקר, בכל טקס, בכל איזה awards כזה, איזה טקס, וכל תשומת הלב, זה מה אתה לובש. או באנגלית אומר שאומרים את זה, את מי אתה לובש? Who are you wearing? האם אתה לובש ארמני, גוצ'י, כן, לפי שמות המעצבים. אי אפשר להתעלם מעוצמת, עוצמת תעשיית, תעשיית הביגוד, והוא כותב שם בספרו, איזו טרגדיה זאת אם שתי שחקניות הופיעו באותה סמלה, כן? זה אייטם. ברור שבגד מבטא אותי, שהוא בא לומר משהו כלפי חוץ, השאלה מה אני אומר כשאני מתלבש. בגדי הכהן הגדול אמורים לשדר איזו תרבות אחרת. אם תרצו תרבות רוחנית, איך בגד יכול לשדר רוחניות? נגיע לזה בהמשך. וחשבתי על זה השבוע, אחת התמונות המשעשעות שנתקלתי בהן בזמן האחרון, זה לא שתי שחקניות שהגיעו באותה סמלה לטקס האוסקר, זה שני דתיים שהגיעו לכנס בשבע כאן בירושלים, באותו לוק בדיוק, הצלם ישראל ברדוגו שלח לי הבוקר את התמונה הזו, מצד ימין גדעון דוקו ועורך האקטואליה בעיתון בשבע, מצד שמאל זה לא הוא שוב, מצד שמאל זה בצלאל סמוטריץ', יו"ר האיחוד הלאומי, והוא תפס את שניהם באותה פוזה, וכן, אותם נעליים, אותם גרביים, אותם מכנסיים, אותה חולצת תכלת, ואותו ג'קט. הם אישרו לי להשתמש בתמונה, אמרתי שזה איכשהו מתחבר לבגדי הכהן הגדול. ואני חושבת שזה אומר הרבה על אופנה. יוצאים שני חבר'ה בערך באותו גיל ככה, מהבית בבוקר, שמים על עצמם משהו, איך זה יוצא בול אותו דבר? כי כל אחד מאיתנו מושפע, לא, אני לא חושבת שהם עבדו שעות מול המראה, כל אחד מאיתנו מושפע, אופנה זה דבר שהאם לפני 10 שנים, הם היו באים ככה, עוד 10 שנים. כלומר, ברור לנו שהבחירה האישית, האינדיבידואלית, החופשית שלנו, מושפעת השפעה סביבתית, והפרשה אומרת לנו, בגד זה כבוד, בגד זה תפארת, וזה מדהים לראות איך זה מתגלגל מתוך הכהן הגדול לעולם ההלכה הפרקטי שנוגע אלינו. הרמב״ם בהלכות דעות מדבר על איך חכם אמור להיראות, איך תלמיד חכם אמור להיראות, והוא אומר, תלמיד חכם ניכר בדרך האכילה שלו, השתייה, הדעות, גם ההליכה שלו אפילו, איך שהוא מתהלך, וגם אומר בלבוש שלו, מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו קטם או שמנונית וכיוצא בהן. כלומר, הוא מסביר שם בהמשך, לא מדי מפואר וככה פנסי, לא מדי פשוט, לא בגדי עניים, זה דרך האמצע, זה שביל הזהב המפורסם של הרמב״ם, גם כאן הוא קורא לאיזה איזון, משהו באמצע, נאה, נקי. כשהוא מסיים לתאר את כל ההתנהלות של תלמיד חכם, איך הוא צריך לדבר ולהתנהל עם הבריות וכולי ובשוק והכל, אז הוא מסכם הרמב״ם. צורה מאוד יפה. כללו של דבר, כן? איך אדם חכם מתנהג? כללו של דבר יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים, זה לא קשור לבגדים, אבל זה קשור להתנהלות, ואדם שעושה כל המעשים האלה, דיבור, ביגוד, הליכה, אכילה, שתייה, אדם שעושה כל המעשים האלה וכיוצא בהן, עליו הכתוב אומר מה? ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. שוב, תפארת. אני מתפאר בך אם אתה מתנהג בצורה מסוימת, המילה שמופיעה פעם ראשונה בפרשה. גם בפסיקת הלכה, אפילו יותר, לא על תלמיד חכם, כן? על אנשים רגילים, פשוטים. ראיתי למשל את הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, בשו"ת המפורסם שלו ביחווה דעה, התפילה, היא משמשת במקום הקורבן. ולכן ראוי שיהיו לו מלבושים נעים מיוחדים לתפילה, כמו שהיו לכהנים בגדי כהונה מיוחדים. בעצם הוא אומר, כל אחד מאיתנו הוא כהן גדול, כהן גדול קטן, ואם אתה נכנס לבית הכנסת, אתה גם, או ניגש להתפלל, אתה בתפקיד. מה אתה לובש? איך אתה ניגש למלאכת הקודש? כמו שאהרון הכהן ניגש שם. שמעתי הקבלה מאוד יפה בין מלאכות המשכן של הפרשות, לבין המלאכות במשכן הפרטי שלנו, כלומר, הבית הפרטי שלנו. המון הקבלות אפשר לראות, וראיתי גם כמה שירים בשירה העברית שמקבילים את זה. כמה עיסוק יש שם בדברים טכניים שיש בהם משמעות, עוד עשייה טכנית ועוד עשייה במשכן, אבל זה יוצר משהו, וכמה בבית אתה מתעסק בעצם בטכני וטכני, בכלים ובספונג'ה, בכביסות, בבגדים, בבגדים שלך, בלגעץ, בלחבס, בסדר בארונות, כן? כבוד ותפארת, בילדים שקטן עליהם הבגד, גדול עליהם הבגד, כן? מדידות, אבל כל עבודה ביתית היא במובן מסוים עבודת כהן גדול. האם אתה רואה במלאכת קודש? האם אתה, או שאתה בא הביתה, זה הזמן להיות כאילו מפונצ'ר, בחוץ אני נחמד וזה, בפנים אני ככה כבר לא באמת בתפקיד, או שגם כשאני נכנס הביתה, אפילו שאין עליי חליפה מדהים בגדי קודש, אני גם בתוך הבית מתפקד לכבוד ולתפארת. מה שיפה בכבוד של הכהן, דרך אגב, הוא לא דורש כבוד, הוא לא מסתובב ואומר שופוני, יש לי ג'וב, יש לי תפקיד, יש לי עוזרים בכירים, כן, יש לי מאבטחים. הכהן לא דורש כבוד, כבוד אמיתי לא דורשים, כבוד אמיתי מעוררים. מעצם מהותו של הכהן הגדול, עצם הבגדים שלו, משדרים כבוד. עצם ההתנהלות שלו מעוררת כבוד. אנחנו מכירים אנשים כאלה. יש רודפי כבוד, אבל יש אדם שעצם באמת הנוכחות, הנראות שלו, יוצרת אצלנו כבוד. ממש כשם שכבד את אביך ואת אמך, זה לא שהאבא והאמא צועקים, רודפים אחרי הילד, תכבד אותי, תכבד אותי, תכבד אותי. זה לא כבוד. זה אם אתה מעורר, בעצם קיומך, אתה כהורה מעורר כבוד, אז מכבדים אותך. עד כאן, כבוד ותפארת, מאז ועד היום, הבגד עושה את האדם. עכשיו אנחנו עולים רמה, כי הפרשה עולה רמה, זה לא אנחנו. אם תלכו בתוך פרשת תצווה להמשך, תתקלו בפסוק הבא, שבעצם מסביר את התכלית השנייה של הבגד. אחרי שאמרנו לכבוד ולתפארת, הפסוק הבא שהשם אומר שם למשה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. אנחנו עלינו מכבוד ותפארת, אנחנו מתעלים את היופי לקדושה. המילה קדושה מופיעה פה פעם ראשונה בהקשר הזה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. מה זה אומר לתעל את היופי לקודש, כן? לתעל את האסתטיקה לקודש. יש בעולם הזה אסתטיקה, יש בעולם הזה יופי, אתה לא יכול להתעלם מזה. מה אתה עושה? מתעל את זה למקומות הנכונים, משתמש בזה בדרך הנכונה. קצת כמו שאומרים שבמקדש, את המוזיקה, את הניגון, מה אתה מתעלם מעניין המוזיקה בחיים? מה פתאום? אני רוצה להשתמש במוזיקה. אבל בעבודת הלוויים, בניגונים, במוזיקה חיובית עד היום, שבונה אותך ולא לא שמנמיכה אותך. וחזל כותבים, זה מעניין, לקראת פורים גם, חזל כותבים שהחשברוש לבש את בגדי הכהן הגדול במשתה. הוא יצא באותו משתה, באמת, בזוי של החשברוש. הוא לא רק הוציא את כלי המקדש, הוא עצמו לבש בגדי כהן גדול. כלומר, הוא מבין שיש פה איזה סוד קדוש. הוא ידע, אגב, בגדי הכהן הגדול הם חלק מהכפרה, הם מחפרים על עבירות שונות. אומרים שכל פרט ופרט ממש כיפר על עבירות שונות שלנו, של העם. אז החשברוש חשב שיש פה איזה טריק, יש פה איזה תיקון, יופי, אני אשים את הבגדים, זה ימחק לי עבירות. לא. שוב, הקשר בין הפנים לבין החוץ. אם בפנים אתה רקוב, אתה החשברוש ולא אהרון הכהן, הבגד כמובן לא יחפר על כלום. אבל זה מעניין איך הוא הבין, אפרופו פורים, זה אולי תחפושת, התחפושת, זה שהחשברוש שם בגדי כהן גדול, זה תחפושת הכי גדולה שיכולה להיות. אבל שוב, הקשר הזה, הוא ניסה לתעל לקדושה, זה לא הדרך, אבל בעצם אומרים לנו ככה, אין בן אדם שאין לו חוש של באמת של יופי, של אסתטיקה, של דברים שיהיו נעים, שיהיו נעימים לעין, שיהיו מעוצבים, שיהיה יפה, בשביל מה יש לנו עיניים. אומרים לנו לקחת פה את האיזון הנכון, אומרים לנו להסתכל על זה בדרך
בדרך הנכונה, לקחת את היופי של הבריאה, ולהשתמש בו, הנה דוגמה, זה באמת מדרש ככה מפורסם מתוך מסכת שבת, אבל מביאים אותו פה על, בפרשה שלנו, הפרשנים מסבירים את זה פה. אנחנו מכירים את הביטוי, זה כלי וענווהו, כן? איך אני, זה מלשון נוי. זה השם, זה האלוקים שלי, ואני רוצה לתת לו, וענווהו, אני רוצה לתת לו נוי, יופי. מה עושים? התנאה לפניו במצוות. קח את היופי של העולם, את הנוי, ותעשה את זה בתוך עולם הקודש. ברור, אתה רוצה לעצב את כל העולם הכי יפה, מצוין. את ההשקעה באמת האסתטית, שלא יהיה לך את הבית הכי מפואר שיש, ואת האתרוג הכי מאפן. את הארמון הכי גדול, את האוטו הכי מדהים, ואת החנוכיה הכי פושטית שהילדים, כן, עשו בגן. עשה לפניו, כך אומרים לנו חזל, עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, וציצית נאה, וספר תורה נאה. אתה משקיע באסתטיקה, תשקיע באסתטיקה החשובה. כתוב בו לשמו בדיון נאה, כשאתה כבר כותב ספר תורה, תכתוב בדיון נאה, בקולמוס נאה, שהעת יהיה יפה, שהעת שכותבים את הספר תורה, בלבלר, הלבלר זה זה שכותב, זה האומן, שיהיה אומן, ותכרוך אותו במשי, שיראין, איך אתה עוטף את הספר תורה, שזה יהיה נאה. כלומר, אתה בקטע של, של, של יופי מצוין, תייפה את החלקים האלה של, של המציאות. יש המון המון מקורות, לאורך באמת ככה ספרי הקודש שלנו, שאומרים איך לוקחים את הקודש ומתעלים אותו למקום היפה ביותר בעולם, בית המקדש. מי שלא ראה בית מקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. שוב, מפואר מלשון תפארת, לפאר. זה גם כתוב, כתוב בתלמוד. כלומר, אנחנו חושבים, וזה באמת, האמת זה גרם לי קצת לחשבון נפש, האם באמת אני משקיעה, יש הוצאות משפחתיות בהרבה תחומים, האם השקעתי מחשבה באיך נראית החנוכיה או הכוס של הקידוש? הבנתם, זה הרבה דוגמאות, זה גם קשור לקרש שעליו בוצעים את החלה, ולאיך עושים הבדלה עם איזה, אנחנו יודעים דוגמאות, נר שבין, כבר בין שנתיים ומטפטף, לא ברור מי איזה נר מחובר לנר, או שכל דבר, כל פרט קטן כזה, הוא מוקד ליופי, להדר, להרבה מאוד דברים. זה יכול לעזור לנו להבין משנה קצת מוזרה, לי לפחות הרבה שנים היא נראתה מוזרה, ועכשיו זה קצת מה שנקרא עושה שכל. בואו נראה. מסכת אבות, בטח אתם מכירים את המשנה. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו, ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אימאלה, רגע, לא הבנתי. אני הולכת בדרך עם פרקי אבות. מפסיקה ואומרת, יו, איזה עץ יפה. אני מתחייבת בנפשי, השם ישמור. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על הקדוש ברוך הוא? מה הולך פה? לפי מה שדיברנו עכשיו, שצריך לחבר את היופי ואת הקודש, אפשר להבין את המשנה הזו בצורה יותר עמוקה. זה לא שבן אדם הפסיק ללמוד, הסתכל על הטבע, בום, מתחייב בנפשו. הרי אולי הוא מתמלא מהטבע השראה. אולי זה נותן לו כוח ללמוד. מה רע? להסתכל רגע על האילנות היפים שהשם ברא. התשובה היא כזאת. הבן אדם ניתק בין התורה שהוא לומד לבין היופי של הטבע. מה זה מפסיק ממשנתו? הוא אומר, רגע, הפסקה. עד כאן השם, השם נמצא בספר. אני גומר, אני קורא, זה התורה, פה דבר השם. אני מסתכל על נוף יפה, מנותק. מי ברא את זה? מי שברא את הספר ברא. כלומר, תחבר, אל תפסיק ממשנתך ותגיד, זה לא, סתם איזה, מה נאה אילן זה? אמרנו, המילה נאה זה כלי וענווהו, אני רוצה להתנאות, לחבר את העולם כולו. אני כאילו מסב פרצוף לנוף, מנותק, שלום, תודה, חוזר לתוך הספר. זאת משנת חיים מנותקת. לכן הוא במרכאות מתחייב בנפשו. אפשר להגיד שהנפש שלו חייבת לחבר, הוא חייב לחבר את חלקי נפשו. ובמובן מסוים, מי שיזהיר לא רחוק מפה, כן, הבית של בוריס שץ, מייסד בצלל, מכירים, יש פה ברחוב בצלל, בית ככה אומנותי של פעם. לא רחוק מפה התחילה התחייה של האומנות העברית, של התרבות העברית. הרב קוק עודד מאוד בהתחלה את ייסוד בית ספר בצלל. הרב קוק ראה באיזה תחייה לאומית שתהיה תרבות, אומנות, ספרות, שירה, פיסול, ציור, מתוך, כאילו, חיכינו לזה 2000 שנה, לא? הוא מאוד מאוד עודד את העם ששב למולדתו, ליצור לעצמו שפה, שפה של אסתטיקה, של יופי, אבל הוא הזהיר מתפיסה של מה שנקרא אומנות לשם האומנות, כלומר אומנות חסרת גבולות, אומנות שהופכת בעצמה לאלילות. וכך הוא כתב, ההחשבה המופרזת של האומנות עד כדי ערך בפני עצמו, יש בה משום אלילות. לכן האומן הראשון, בצלל, על שמו הבית ספר, כן? אבל האומן הראשון הוא בצל אל, הוא עושה עבודת אומנותית מופלאה במשכן, בבדים, בבגדים, אבל בזה, זה מחבר שוב את האסתטיקה ואת הקודש. ומה שאומר לנו פה הרב קוק זה לשים גבולות. אנחנו חייבים גבולות, וראיתי טקסט מדהים של הרבנית ימי המזרחי על השבוע האחרון, על כמה באמת חייבים לשים גבולות בחיים כדי לזכות לברכה, כדי שהאומנות או כל דבר אחר יהיה במקומו הנכון. היא כתבה ללהקת שלווה, הלהקה שפרשה מהמרוץ לאירוויזיון בגלל השבת, והיא אומרת כך, לכאורה זאת להקה של בעלי מוגבלויות, אבל להפך, הם הוכיחו כמה כולנו צריכים במרכאות להיות בעלי מוגבלויות, להגביל את עצמנו. הם עשו את ההפגנה הכי גדולה למען השבת, יותר מכל הפגנות השבת, אי פעם, הפגנה שכולה שלווה, שלווה, זו לא הייתה הפגנה אמיתית, אבל הם הוכיחו, מי שלא מגביל את עצמו, מי שלא שם גבול לאומנות שלו, מי שלא אומר, יש דברים יותר חשובים, הוא בבעיה, לא הם. כלומר, אפשר להגיד במובן מסוים, העולם הוא קצת בעל מוגבלויות, הם משוחררים. כי ההחשבה המופרזת של האומנות, עד כדי ערך בפני עצמו, יש בה משום אלילות. אם אני כופר בערך השבת בשם האומנות, כמובן שהבעיה היא שלי, אני בעל מוגבלות. והיא כותבת ככה, מי שיודע לשים גבול, דווקא מי ששם גבול, הוא זה שמשתחרר. מירית הררי, אשתו של דידי הררי, גם לרפואה שלמה, היא כותבת לאחרונה על מחלתה, והיא מספרת איך הידיעה שיש לה מגבלה, שאולי יש גבול לימיה, חלילה, למתמודדת בצורה עם משהו מאוד לא פשוט, הידיעה שיש דדליין במרכאות, שיש גבול, נותנת לה המון עושר וסיפוק ושמחה בכל רגע. היא רואה אחרת את העולם כשיש גבול. ואז היא כותבת גם על עולם השידוכים. גם עולם השידוכים הדתי עוד יזכה להכרה של כל העולם. כמה פגישות וחתונה. אוי, זה נורא מגביל. זה שיש גבול, זה נותן ברכה. זה לא פרימיטיבי. המגבלה נותנת המון עוצמה. דווקא בעולם שבו אפשר למרוח קשר על פני שנים, ואסור להגביל, השיטה המגבילה היא השיטה הכי משחררת. היא אומרת, העולם עוד יצדיע לגבולות. גבולות בתחום האומנות, כן? שבת מול אומנות. גבולות בתחום השידוכים. גבולות בתחום הגלישה. חסימה סלולרית תהיה נורמה בעתיד. אני שם לעצמי גבול, אני בעצם מברך את עצמי. אנחנו רוצים וצריכים גבולות. גם לאומנות, אנחנו שמים לגבול ומתעלים אותה לכיוון הנכון, לכיוון הקודש. אנחנו חוזרים לפינתנו האהובה, מכתב הרווקה, במכתב מקסים שהתקשר לדברים האלה. קיבלתי אותו השבוע. האמת שהייתי מקריאה אותו גם אם הוא לא היה מתקשר, כי הוא פשוט מקסים, אבל אני חושבת שהוא מתחבר לצורך לפעמים לשים גבול ולראות ברכה. מדובר במכתב שכתבה לי מישהי שביקשה שנקריא את הדברים בלי שמות, היא הדגישה, אבל עם הגילאים, מאוד חשוב לה, עם הגילאים, וזה הסיפור, באמת מיוחד. סיוון שלום, שמי נון, בת 45. אני מקבלת כל יום את הוואטסאפ היומי שלך, לפני פחות מחודשיים התחתנתי עם מם בן 48, לשנינו אלה נישואים ראשונים. למה אני משתפת אותך? בזמן ההיכרות שלנו, מם החליט להיפרד ממני, כי אנחנו מאוד שונים לדבריו. אחרי שבוע שלחתי לו הודעה. שלחתי לו קטע מהחלק היומי, מהוואטסאפ היומי, זה היה מדי מרגש. הכותרת הייתה, בסדר? טוב. הכותרת הייתה, נתי, זה הקיו בשבילך להסתכל מה הולך פה. הכותרת הייתה, לתפוס את הרגע. לתפוס את הרגע, וזה היה הטקסט שהיא שלחה לו. כן, קטע שיוצא כל יום, מי שרוצה בסוף השיעור נסביר בדיוק איך מתחברים לוואטסאפ היומי, קטע קצר כל יום על הפרשה. היא החליטה, אחרי שהוא אומר לה שזה לא מתאים, שולחת לו את הקטע, על, וזה זה היה בספר בראשית, וקראו לזה לתפוס את הרגע. זה הייתה הכותרת, לתפוס את הרגע. זה לא רעיון שלי, אני לא זוכרת ממי לקחתי אותו, אבל זה מה שהיה כתוב שם. כולנו מכירים... לתוך המיקרופון. הופ, 1, 2, אוקיי. נחליף בטריה, נראה לי שבטריה למיקרופון. טועינו. בוא נראה. אוקיי. הם חיכו 48 שנה. אחת, שתיים, או, מצוין, יש על מי לסמוך, תודה רבה, כל הכבוד. אז אוקיי, הכותרת הייתה לתפוס את הרגע, לתפוס את הרגע. והטקסט היה כזה, אנחנו מכירים את ברכת המלאך הגואל, אבל שמתי לב לפרט קטן שמופיע לפניה. זה יישמע אולי פשטני, אבל יש פסוק שלם בפרשה שם בבראשית, שאומר כך, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. זה אומר ככה, מישהו אומר ליוסף, אנחנו לא יודעים מי, מישהו אומר ליוסף, אבא שלך חולה. מה הוא עושה? לוקח מהר את שני הבנים. למה? לשמוע את הפסוק שכולנו עד היום מכירים, המלאך הגואל אותי מכל רע. איזה מזל, לכאורה זה כאילו, למה זה מעניין? כי יוסף תפס את הרגע. הוא שמע שאבא חולה, הזדרז. אם הוא היה מחכה, אולי לא היינו זוכים למלאך הגואל. חשוב לשים לב לרגעים כאלה בחיינו, לא לפספס אותם. כשיעקב מגיע, כשיוסף מגיע, יעקב מתחזק, יושב על המיטה, נפרד מהם. יוסף לא פספס את ההזדמנות לנצח להיפרד מאבא שלו, לסגור מעגל, לחבר בין הדורות ולקבל את הברכה הנצחית, המלאך הגואל אותי. איזה מזל שהוא הגיע בזמן, לא רק עבור אפרים ומנשה, עבור מיליוני יהודים שמאז ועד היום אומרים, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. עד כאן. שכחתי את זה, קטע מאוד יפה לדעתי, באמת מאוד חמוד, אבל אני מודה למי ששלח לי אותו, אני כבר לא זוכרת מי זה היה, אבל זה מה שנון קיבלה בוואטסאפ היומי. ואז היא שלחה את זה למם, והיא אומרת, שלחתי לו וכתבתי, מם היקר, החלטתי לשלוח לך את הקטע, שבוע אחרי שהודעת לי שלא כדאי להמשיך בקשר. אמרתי לך במהלך המפגשים והשיחות שאני כן מרגישה בקשר שלנו משהו רציני, אני לא סגורה על זה, אבל יכול להיות, אני פשוט לא רוצה שנפספס את הרגע, שנתפוס אותו אם זה נכון. אז אם יש לך מחשבות שניות, תיצור קשר. ואם ברור לך שלא, אז עשיתי השתדלות אחרונה להתראות. זה המסר. אני שמחה להגיד לך שמם תפס את הרגע, בעקבות ההודעה חזרנו להיפגש, ואחרי שבועיים החלטנו להתחתן, ואנחנו נשואים טריים. אז תודה בשמי ובשם בעלי. בהחלט. תודה לנון ולמם, באמת באמת מזל טוב. אני לא רוצה, אנחנו נציג את הוואטסאפ היומי, זה לא סגולה לשום דבר, ואל תתחילו לשלוח את זה לבחורים, אני לא יודעת מה, אני מקווה שלא יצרתי פה איזה מפלצת, אבל מה שהסיפור, לא יכולתי שלא לשתף אתכם בסיפור הזה, ובזה שהיא קצת שמה לו גבולות, ואולי זה גם קצת עזר, אבל אנחנו ממשיכים, חוזרים לבגדי הכהונה, אני מסכמת עד עכשיו. דיברנו בהתחלה, איך הבגד עושה את האדם ומקרין החוצה, וגם פנימה על האדם. דיברנו על זה שאני מתעל את האסתטיקה לכיוון של קודש, לעשות בגדי כהונה, לעשות בגדים צנועים, לעשות שופרות, לעשות כל התחום המרהיב הזה של אומנות יהודית. ואנחנו עכשיו נדבר על קטע אחר לגמרי, של הרב יונתן זקס, שתוקף מכיוון אחר לגמרי את הפרטנות הזאת של הפרשה. גם השבוע, כמו בשבוע שעבר, אנחנו כל הזמן עושים, ועשית 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 ועשית, סליחה, לא היה לי כוח לספור, אבל אם למישהו יש כוח, אולי בזמן קריאת התורה בשבת, כמה פעמים השורש הזה, עין סין ה' חוזר, כל הזמן עושים ועושים 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 ועושים. הרב יונתן זקס בא ואומר לנו ככה, הרב, פרופסור, הלורד, יונתן זקס, רוחניות דורשת טקסיות. זה לא פופולרי להגיד את זה, את מה שאנחנו נגיד עכשיו, כי אנחנו רגילים להגיד, השכינה יורדת עליי, המוזה מגיעה, פתאום ההשראה, פתאום מלאך הכתיבה. והוא אומר, אם אתה חושב שאתה תלך לך על שפת הים או ברחוב וטיפול עליך קדושה, אתה טועה. והוא מביא מתוך סדרת ספרים כמה דוגמאות. זאת סדרת ספרים אמריקאית, אני לא חושבת שתורגמה לעברית, מאוד מעניינת, של מייסון קרי, זה עיתונאי וסופר, שבעצם כתב סדרת ספרים על סדר היום של אנשים מצליחים. לספר הראשון קראו, איפה זה, הנה, פולחנים של יום-יום, איך גדולי המוחות מפנים זמן, מוצאים השראה ויושבים לעבוד. מפנים זמן, מוצאים השראה. היא לא נופלת עליהם, מוצאים השראה ויושבים לעבוד. הם לא מחכים שהיא תנחת, הם מביאים אותה. והוא כתב סדרת ספרים זה האחרון שבהם, daily rituals, woman at work, ריטואלים יומיומיים, כן, ריטואלים יומיומיים, והוא מסביר פה 143 אומנים, על איך הם, paint, write, perform, כל מיני אומניות מסבירות, איך הם עושות את זה, כן, איך עושים את זה, קמים בשש בבוקר, עובדים קשה, הוא נותן דוגמאות מכן, בטהובן, היה קם כל בוקר, מכין קפה, יושב עד 2-3 ליד הפסנתר, יוצא להליכה עם עיפרון מאחורי האוזן וגיליונות תווים ביד, וכל ערב הוא הלך לישון לא יאוחר מ-10. זה נשמע כמו רואה חשבון, לא כמו בטהובן. אתה רוצה להיות בטהובן? תעשה לוז של רואה חשבון. עמנואל קאנט, עמנואל קאנט היה קם, שותה את הקפה הקבוע, כותב, מרצה ואוכל, יוצא להליכה, כל דבר בזמן מדויק. השכנים של קאנט ראו אותו יוצא במעיל ומקל הליכה, הם ידעו שהשעה 3:30 בדיוק, אפשר לכוון את השעון לפיו. מה זה, סדר יום של איזה עורך דין, של איזה יקר? כן, ומזה אתה נהיה פילוסוף, ומזה אתה נהיה בטהובן, ומייסון קרי התחיל בקאנט ובספרים הראשונים, בקאנט ובטהובן, והוא בודק גם היום, אנשים יצירתיים, וזה יכול להיות קומיקאי הכי מצליח, כן? הם אנשים של עמל, daily routines, רוטינות יומיומיות, הם... לכאורה, זה הכי סותר מוזה. אחי, איפה הרוח בתוך כל ה... איפה הקדושה פה? איפה ההרגלים? סדר יום מסודר. וזה יוצר אנשים שהם פורצי דרך, שהם חדשניים, שהם נועזים, שהם מלהיבים, אבל הם מכוונים את השעון לשש בבוקר. הם גם סוס עבודה, ומתוך זה, מתוך השעמום, כן, לכאורה, מתוך העמל, עמל, עמל, גם מגיעה השראה. תומאס אדיסון, עוד דוגמה, כן, של עבודה קשה, הוא אמר כך, גאונות היא 1% של השראה ו-99% של השקעה. 99% אני עובד ועובד ועובד, ואז אני מקבל את ההשראה, את הניצוץ, את הייחודיות. זה נכון באומנות, זה נכון במדע, נכון בעסקים, זה נכון גם בחיי הרוח. זה מה שהמשכן מלמד אותנו. אנחנו לא צריכים דוגמאות של בטהובן וקאנט. אנחנו רואים מהמשכן שבשביל להיות רוחני, אהרון הכהן עובד בשגרה יומיומית. כל בית המקדש הוא תעשייה שלמה של daily routines, כן? של daily rituals. אנחנו לא מעריצים את הנזיר שמכר את הפרארי. אנחנו מעריצים את הנזיר שלוקח אותה למוסך לבדיקה תקופתית כל 3 חודשים. ומזה הוא מגיע להשראה. יש סיפור ממש יפה שהרב וולבה היה מספר על הרב שלו, הרב של הרב וולבה, קראו לו רבי רוחם ממיר. ושאלו פעם את רבי רוחם ממיר, פעם פגש את האדמור מגור במאה שעברה, ושאלו את רבי רוחם, פגשת את האדמור מגור, זה נכון שיש לו רוח הקודש? אומרים שהוא ככה איזה מנהיג. זה נכון שיש לו רוח הקודש? רבי ירוחם אמר ככה, אני לא יודע אם יש לו רוח הקודש, אבל הוא לומד 30 סדרים ביום. היום שלו, 24 שעות מסודרות, כך שיש במהלכן 30 סדרי לימוד, כן? חברותה כזאת, לימוד כזה, פותח ספר כזה, 30 סדרי לימוד. אז הכנה לרוח הקודש, בוודאי שיש לו. בן אדם שיש לו 30 סדרים ביום, יש לו הכנה, הוא יוצר את הכלי לרוח הקודש. Daily rituals, בקיצור, זה בפרשה, ואנחנו רואים שזה גם היום בכל תחומי העשייה והחיים. כל הדברים שמהצד נראים פרוזאים, שגרתיים, חזרתיים, אפורים, תסלחו לי, אפילו אובססיביים. אם אתה מסתכל על הפרשה, נו, פעמון ורימון, וזה, מה זה? החוויה הדתית צומחת מתוך החיים, מתוך הנורמליות, מתוך ההשקעה, ומסכם שם הרב זקס את כל המהלך, לא סתם קוראים לעבודה הזאת עבודה. עד היום, עבודת השם, עבודה. זאת כמו שקמים לעבודה. תעבוד, תשקיע ותגיע לתוצאות. זה משעמם. זה לא אולי מה שאנחנו, כן, אוהבים לחשוב על הרוחניות. בסוף הרוחניות באה מזה שאתה מכוון שעון. ואני רוצה להוסיף, בימינו הקטע זה לא לכוון שעון. בימינו הקטע זה ללכת לישון מוקדם, זה הרבה יותר קשה. כאילו, לחבוט את היום. אתה יודע שאתה אוכל את מחר, כאילו למה אתה לא הולך לישון כבר? אתה יודע שאתה צריך כבר ללכת לישון ולא הולך לישון, אז בטהובן היה הולך לישון ב-10 בערב. אני רוצה לסכם את המסע שעשינו, שאלנו את עצמנו מה משמעות הבגד אז והיום, דיברנו על כך שיש בו כבוד ותפארת, זה משנה, sometimes you are what you wear, הבגד עושה את האדם גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. ברמה השנייה, ניסינו להסביר איך מעבירים, איך מתעלים אסתטיקה ויופי, לקדושה. אחד המקומות שבהם זה בא לידי ביטוי, הפרשנים הכי מיוחדים והקדושים אומרים, בגדי שבת. בגדי שבת מיוחדים זה הבגדי כהן גדול שלנו ביום, איך בן אדם נראה בשבת קודש. והרמה השלישית אמרנו לעצמנו, זה לא טיפשי לעסוק בסנטימטר, במילימטר, בבד, בתפירה. הרוטינות היומיומיות האלה הם הבסיס. Daily rituals זה הבסיס לרוחניות, להצלחה, להשראה ולהתקדמות. אנחנו נפגשים בעזרת השם בשבוע הבא, זה נשמע מאוד מבטיח, אנחנו נפגשים בשבוע הבא עם חטא עגל הזהב. תודה רבה לכם, תודה רבה רבה ולילה טוב ובשמחות, תודה. למתעניינים בוואטסאפ היומי, רווקים ולא רווקים, זאת הדרך להצטרף, בבקשה. למתעניינים בערבית עם אביחי, ליד הבמה, Daily Rituals.
Oh.